רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית הבלוק פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין וקרן שר החיות.
צהריים טובים, צהריים משובחים, הבלוק, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, קרן, מה קורה?
מה קורה? מה נשמע? צהריים טובים לכולם.
וצהריים טובים לבילי, מה המצב בילי רובין?
צהריים מצוינים, הכל בסדר, מה קורה איתכם?
לא יודע, נתנו לי קצת ויסקי לשתות לפני השידור, בוא נראה איך יסתיים השידור.
גם לי.
גם לך.
קרן השקטה אותנו לפני.
אבל לריקו לא נתנו ויסקי.
אני אשמה, אבל שוקי לא מסכים לנו באולפן, אז לקחנו ככה צ'ייסר קטן של ויסקי, ועכשיו אפשר להתחיל.
יאללה.
ריקו על הקו?
אני על הקו אני מקנה משני דברים, אחד שבילי הצלחתם.
הלו ריקו, מה נשמע?
וואי, איזה כיף לשמוע אותך, כמה התגעגעתי.
אמרתי לך לבוא השבוע, נכון? למה לא באת בסוף השבוע?
אתה צודק, אבל אתה יודע מה לא עשיתי יותר נכון. לא שמתי ביומן.
בפעם הבאה אני ואתה פה ביחד נהיה.
כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. והדבר השני, שעשיתם צ'ייסר, לכבוד החג.
איזה ויסקי טוב, חבל לך על הזמן.
אני מקווה, לא יודע.
אני אגב בן אדם של ויסקי.
מקודם אומר לי, לפני שעלינו לשידור, אופר אומר לי, רגע, אתה יודע, אני כבר שנים, אפשר גדול, נכון אופר?
כן, מחפת לי.
הוא אומר לי, אתה יודע, אנחנו כבר שנים, אני כל שבוע מתקשר אליך, בשידור, כאילו, מהמשרד, מהאולפן, ואני לא זוכר את הטלפון שלך בעל פה.
מי זוכר היום טלפון?
אף אחד לא זוכר, אבל זה טלפון שאני מחייג אותו כל שבוע. אני לא עושה את זה מזיכרון.
אני מחייגת לבת שלי שלוש פעמים ביום, ואני לא זוכרת את המספר
את,
שלה.
לא, כי את רושמת את השם שלה, או את ה...
לא, אבל זה מהטלפון באולפן, זה לא מהנייד, אז לא...
אני
מהטלפון באולפן. לא.
נכון, אז אתה אמור לזכור.
ויש לו טלפון יחסית קל.
אבל לא, זה בגלל הצ'ייסר, חברים.
הצ'ייסר, הצ'ייסר.
בדיוק. שבוע הבא אני לא ארשום את המספר.
אגב, אפשר לדעת הטיפוס של הבן אדם, לפי השתייה שהוא אוהב. אני בנגיד, נגיד, בן אדם של וויסקי, לא של יין. אתה?
אני אישית אוהב יותר ויסקי. ויסקי יותר מדבר עליה, למרות שגם ערק עם
ערק לימון,
ערק לימון כזה, או ערק אשכוליות.
ויליקוניה, יפה, וריקו אתה?
אני מאוד מאוד אוהב אוזו וערק.
אופה, אוזו.
ואם ביין, אז יין כבד כזה, אדום, טוב, כבד.
איזה בירה, איזה בירה, ריקו?
נו, מה, זו שאלה...
ויינשטפן.
לא, בירה מבחינתי גינס?
כן.
והחוק שלי אומר, אם יש גינס מחווית, לא משנה מה השעה שותים.
די.
וואו.
פעם הגעתי לשום בית קפה כזה משהו סמי מסעדה בית קפה לארוחת בוקר, ולא נכנסתי כי היה שם גינס מהחווית, ואמרתי, אני לא יכול להסתכן בשעה 10:30 הבוקר בגינס.
אוקיי.
אבל זה החוק, וזה חוק, אני חושב, מאוד...
נביא פעם הבאה שאני אדע.
אנחנו מאמצים את החוק הזה.
ממש.
זה חוק טוב.
נכון.
כן, לא, כי גם גינס זה בירה...
עכשיו אני מבינה שאת אוהבת ויסקי, לכן עשית לנו פעם סיור במסקחה בויסקי.
נכון, את זוכרת, יפה.
זה רק בחנוכה.
נכון, נכון, נכון.
רואה שאני זוכרת דברים? גדולה. כשאת עושה דברים, הם תמיד הכי טובים בזיכרון.
אנחנו שורפים לריקו את הזמן והטלפון.
יאללה, ריקה איתה, ריקה, תשאר איתנו כל התוכנית, יאללה. תעזוב את הכל.
קודם כל, אני חשבתי שהריח של השרפה זה של החמץ, אבל...
לא יודע, מה קורה ריקו? מה התחדש?
מה קורה? וואלה, אני לא יודע, אני יודע, אני באמת לא הרבה. אבל דבר אחד שבאמת צץ בימים האחרונים, שפתאום המכרזים של רמי, מינהל מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל, פתאום המכרזים, יזמים זוכים שם, והמחירים גם עולים של הקרקעות. עכשיו, למה אני צוחק? כי הממשלה רוצה להוריד את המחירים. אני לא, משהו התפקשש פה, אני לא קולט את הקטע הזה.
שאתה לא מאמין לזה.
ובאמת, אני לא מבין מה הממשלה עושה. כאילו, תעשו, אתם רוצים, אני רוצה לקנות לילדים שלי דירות. לא דירה, לעזור להם. אתם יודעים, אמרתי דירה, כאילו, אני, יש לי 5 ילדים. אין לי הרבה כסף, אז אני צריך בקצת לעזור. אני לא יכול.
יש לו 5 ילדים?
יש לו 5 ילדים.
יש לך 5 ילדים?
כן.
וואו, לא ידעתי את זה.
הגדול הוא בן 26-7.
27.
לא, זה הזיה.
27 שמסיים לימודי שמאות.
ריקו נראה בין 40, 35, גג. לא, נראה טוב, נו.
כן. איזה כיף.
יש לו איתה ג'ינג'ית יפהפייה.
לא מאמין החמישה ילדים. אשריך, ריקו.
תודה, תודה.
את לא מאזינה.
את לא מאזינה.
אני לא ידעתי את זה.
אוקיי. יש הרבה דעות. אופר.
כן.
אתה מכיר כבר את הקורות חיים שלי של ה... תרשום לה, אחר כך לא נעים לי בשידור.
אוקיי.
בקיצור, אז אני לא
יודע מה,
מחירים יורדים. נו, מה?
אני פתאום, אז זהו, אנחנו מדברים כל הזמן, מחירים יורדים, עולים כאלה דברים. אני חייב לשאול אותך שאלה. השבוע אני קיבלתי שיחת טלפון מידידה טובה שלי, אומרת לי, אופר, אני רוצה לקנות נכס ביוון. מה אתה אומר?
יש הרבה שזה
קורה עכשיו. וזה החזיר אותי לשום שיחת, להסתמסות וואטסאפ עם ריקו. על הדבר הזה, ואני אשמח ככה...
לפני חודש בדיוק,
בדיוק,
מחברה שלי, שאמרה לי, אני רוצה לקנות שם דירה, ואמרתי לה, אוקיי, והיא הסבירה לי מה היא צריכה ואיך היא צריכה, ואז אמרתי, רגע, אני אעזור קצת באופר.
מה אתה חושב על הדבר הזה דווקא? אני...
מי שהפיל לי את הסימון זה דווקא אתה. אני חושב שאם רוצים להשקיע בחול, אז צריך רק מאנשים שמכירים, ויש מספיק יזמים ישראלים שבונים שם, צריך גם ללכת למישהו שכבר עשה משהו, מישהו שבנה, לראות בעיניים.
נכון.
חייבים...
כי יש המון מלווים משקיעים כאלה שעושים את הוובינארים שלהם, בואו תשקיע בקפריסין, יוון, טורקיה, whatever, עושים וובינאר מאוד מאוד יפה.
לא עושים אף אחד, אבל צריך לבדוק. צריך לבדוק, וצריך לסגור מראש את הדמי ניהול, כי אף אחד לא... הזכיר את הדירה שלו מרחוק, צריך מישהו שיטפל בדירה, שיגבה את הכסף, שהכל יהיה מאוד מאוד מצודר ושישמרו על הנכס. זה רק חברות שמנהלות את הנכסים מחול, ואם חברה שמחבה את עצמה יודעת למכור ולנהל את הנכס, זה מצוין. ולוודא באמת איך משלמים. מבחינת
ערבויות שמה, אין ערבות בנקאית שמה. בוא, סליחה שאני קוטעת אותך, ריקו, אני קצת מכירה את הנושא, כי הייתה לי הצעה ללכת ולבנות שמה. אין, אנחנו לא יכולים לתת...
נכון, עכשיו נזכרתי, זוכר שעשינו בראש השנה, נכון. דיברת על זה.
יפה, לא נותנים ערבות בנקאית ללקוח, שזה אם חס וחלילה מחר, היזם פושט את הרגל, יש, אז אתה בבעיה. גם הערת העזרה היא בעייתית שם.
לך תתנהלי מול רשות שמדברת
בדיוק. אני אגיד משהו אחר. לך תתנהל ממישהו שלא אוהב אותנו, לא אוהבים אותנו בעולם באף מקום.
אבל יוון, תפריסין קצת...
הרמתי להנחתה. הרמתי להנחתה, כי אחד הדברים שבאמת גיבשתי בשבועות האחרונים, אחרי השיחות עם עופר בנושא, שצריך לקנות רק במקומות מאוד מסודרים ומאוד במרכז אירופה, ולא במקומות מסוכנים. העולם נהיה מאוד מסוכן מאוד. בכל המקומות. בוא, אנחנו יכולים להיות שבוע לפני מלחמת עולם שלישית. כן, לכן אדם. המקומות צריכים להיות מקומות שהם היסטוריים, כמו לונדון וכמו מינכן וכמו...
גם בלונדון לא אוהבים אותנו.
במדינות מערב אירופה.
אני אגיד משהו, אני סליחה שאני קוטעת אותך ריקו. צריך לקנות פה בארץ, והממשלה צריכה לעשות משהו כדי להוריד את מחירי הדירות, שהחבר'ה הצעירים יישארו ויקנו פה, ויהיו פה ולא ייסו לאף מקום אחר. כי אין לנו ארץ אחרת.
אני איתך בעניין
הזה. אמרה בילי, הדוברת ה-200,000 בתוכנית פרלמנט הבלוק.
כן. העניין הוא שבחול כאילו...
מסתכלים על זה כהשקעה. זה לא שיש 500,000 שקל להשקיע. משקיעים שם?
500,000 שקל יש לך להיות שם. הדירה שלך... ארסו לך אותך, לא טוב, מחר מחרתיים יש סגר, אי אפשר לנסוע, אי אפשר ללכת לראות, אי אפשר לעשות שום דבר, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני שואלת אותך, אני לא יודעת. אני בן אדם שלא מבינה, ולא יודעת.
בספרד, בברצלונה, אני לא זוכר מישהי שהשקיע כספים, והחוק שם אומר שאי אפשר לעשות פינוי של דייר, ואז היא נתנה למישהו את המפתחות שישפץ לה, והוא יחסן שם מישהו, וזהו, היא משלמת שם את המשכנתה.
היא משלמת את הכל בדיוק.
ראית את זה? זה היה בצינור.
כן, זה נקרא חוק הגנת הדייר, מה שאין אצלנו בארץ, שם אם לקוח לא משלם שכירות, הוא יכול לשבת גם 10 שנים. אף אחד לא יכול לציע אותו.
נכון, יש חוקים מאוד מסודרים של וואי וכבר היו בארץ, כי אז היה הרבה יותר פשוט לסוחרים ולמזכירים.
אולי זאת אחת הסיבות שיותר קל בחול, כי זה יותר קל, בירוקרטית יותר קל, כאילו, מכל הסיבות יותר קל, מה שבארץ, הדברים, כביכול הפשוטים, מאוד מעניינים.
יסלחו לי חבריי, שיתרחו כאן, באולפן גם, כי יותר קל למכור חלומות.
יפה, אני אגיד משהו מעבר לכך.
כן.
מי שרוצה בעצם ללכת ולגור בחול, אני מציעה דבר אחד. אם הוא, זאת אומרת, רכש נכס, יש דבר אחר. יש מדינות באירופה ובעולם שהעירייה בכל עיר סוחרת ממך את הדירה, והיא אחראית לך לדמי
בגרמניה, בלייפציג, למשל, אני יודע, יש את
זה. יפה. זה, הייתי אומרת, הייתי הולכת, זה משהו בטוח. אבל חברות ניהול, היום יש לך לקוח, נכנס מישהו ולא שילם, ואי אפשר להוציא אותו. מה אתה עושה? המשכנתה שלך בלא בכל מקום נותנים
משכנתה. הכסף של החברת ניהול את משלמת לה עדיין.
יפה. לא, גם לא בכל מקום בעולם נותנים משכנתה. נכון. משכנתאות. אני בעלת אזרחות אירופאית, אז לי יותר קל לקבל משכנתאות, אבל גם לא בכל מקום. חבר'ה, רק בארץ לקנות.
הבעיה שביא לי בארץ ב-500,000 שקל, את קונה אולי את המחסן עם החנייה ליד, לא קונה אפילו בלטה.
אבל בסדר, אבל יכול להיות שאנחנו צריכים לקנות את מה שאנחנו יכולים לקנות, ולא מה שאנחנו רוצים לקנות. אז ב-500,000
שקל... ב-500,000
שקל,
ואחר כך עוד משכנתה, זה לא תשואה מספיק טובה, אם שם, אם בחול אתה מקבל, ואני מסתכל על זה לא כהשקעה, כלומר, סליחה, לא כנכס כדי לגור בו. הרי זה השקעה, במקום לשים את הכסף בבנק לקבל את ה-4% ריבית שיש היום, 3.75, לא משנה כמה. אתה משקיע שם, ושם כנראה אתה מקבל את ה-8-9-10%.
אם אנחנו כאזרחים...
אבל ויש אבל גדול, שנייה, אבל ויש אבל גדול, זה באמת איזשהו, יש סיכון, אבל אי אפשר לעשות כסף בלי סיכון. לא קורה כזה דבר.
אני אשאל שאלה אחרת, אם אנחנו כעם, וכולנו פה הורים לילדים, כולנו רוצים שלילדים שלנו יהיה דירות בעתיד, אוקיי? נקום ונצא למחאה ונתחיל לצעוק במדינה הזו שיעשו משהו, אנשי, מה שנקרא אנשי החליפות שיושבים למעלה, שירדו לעם ויבינו מה קורה, אני חושבת שהדברים יכולים להשתנת. היום, 1.5-2 מיליון שקל, אפשרי לקנות דירה. רק לא רוצים.
בילי, אני אחרייך, אני מחזיק את המקל מהצד השני של השלט ביחד איתך, אני מוכן.
אם
את הולכת על זה, גם אני, ואני יודע לאיזה מפלגה את שייכת, ואני יודע לאיפה את...
נכון.
ואני יודע שאת מנסה גם לעשות שם שינויים.
נכון.
אבל...
זה מה שצריך להיות. ואם המחאה לא תגיע מלמטה, שלנו כעם לא נצליח.
המחאה תצליח לדעתי, אם אנחנו... לא כולם ירצו לגור בחדרה גדרה, נתניה רחובות, ראשון... אם אנחנו נפתח עיירות נוספות,
מסכימה.
עם תחבורה ציבורית כמו שצריך, ומקומות עבודה, כי אז יהיה לאותו בן אדם את האינטרס, לאותו זוג צעיר, להגיד, אוקיי, אני רוצה, אין לי בעיה לגור בדימונה, בסדר? כי אני יודע שיש לי תחבורה ציבורית ויש לי עבודה, ולא הכל גמלים. אז הוא יוכל לקנות שם כנראה דירה במיליון וחצי, בלי בעיה, בדירה לגור בה, או להזכיר אותה, ולא...
אופר זה כבר קיים, אתה יודע אופר מי העיר עם ההגירה השלילית במדינה?
מי?
תל אביב. זה כבר קורה, אנשים כבר מבינים, אנשים כבר מבינים שאני...
אי אפשר, תל אביב יקרה.
בסדר, תל אביב תהיה סקנה, לאט לאט תל אביב תהיה סקנה, כי יישארו שם כל המבוגרים. וכל החבר'ה שגרו ב... לא, אני שומע על הרבה...
אגב, אחד מהדברים של התחדשות עירונית, אני לא יודע אם אתם יודעים, כי כולם חושבים על כסף, 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 והתחדשות עירונית, זה נושא שנקרא ג'נטריפיקציה, כלומר להצעיר בעין, את העיר, את השכונות.
נכון.
וזה אחד הדברים העיקרים שהיו, התחילו בהתחדשות העירונית.
נכון.
אני חושבת שמה שצריך לעשות זה דבר כזה. קודם כל, צריך שיהיה לנו שר שיקון שיבין מה שקורה במדינה הזאת.
צריך הרבה שרים שמבינים במה שעושים.
קודם כל, דיברנו על זה עם ריקו באמת לפני שבועיים, נכון? שאחד הדברים החשובים בבעלי תפקידים שאמורים לעשות את כל הדברים האלה, הם צריכים להגיע מהתחום.
בעלי מקצוע.
אתה מגיע מהתחום, אתה יודע מה לעשות.
נכון.
זה כמו שלפיד היה שר האוצר, ועם כל הכבוד ללפיד, אני לא מתומכיו, לא מבין כלום ושום דבר בכל מה שקשור לכספים.
קרן, כבר יש לנו שם שר ומנכ״ל, רק צריך עכשיו להביא את זה קדימה.
חבר'ה, צריך להביא אנשי מקצוע שמבינים את העניין ויודעים איך להתנהל, וצריך לשנות פה חוקים מצד אחד. השאלה, אם ה-120 חברי כנסת שיושבים למעלה רוצים לעשות את זה, האם זה חשוב להם, שפה נכנס העון יחד עם השלטון.
אתה יודע, פעם ריקו, עשיתי פאנל עם כל מיני קבלנים בכירים, היה שם את חיים פייגלין, צמח אמרמן, כאילו, והוא גם בהתאחדות הקבלנים, נכון? הוא... מה
התפקיד שלו? הבוס שלי.
זה הבוס של
ריקו.
אז זה היה פאנל שעשינו אותו, נראה לי, לפני שנתיים, ואני אמרתי לו, למה, כאילו, הם דיברו על כל הבעיות שלהם כחברות בנייה, למה אתם לא קמים, יש לכם כוח, כל הקבלנים, קומו תעשו מחאה. למה אתם לא קמים ועושים מחאה?
יש כל כך הרבה מחאות שגם מזיזות לאף אחד.
את זוכרת מה הוא ענה לי בפאנל הזה? אני אמרתי את זה.
אה, תהיית בפאנל הזה, נכון.
לי הוא אמר.
מה הוא אמר?
הוא אמרתי לו, כולנו צריכים ללכת ברגליים וללקט את הרגליים ולהתחיל לצעוק. אז הוא אומר לי, עם איזה אוטו את מגיעה? אמרתי לו, זה לא חשוב הרכב שיש לי.
בדיוק, אז פה, נכון, זה מה שרציתי להגיד.
בדיוק.
שהוא אמר, איזה מחאה ניצא, אם כל אחד ייצא עם מה שנקרא...
עם הרכב שיש לו.
המותגים שלו.
בדיוק.
אז אבל עדיין, כאילו, אני לא חושבת שזה קשור, כי מה זה משנה כמה כסף יש לכל אחד? יש בעיות קריטיות במדינה, שזה לא רק מה שנקרא במרכאות, האנשים הפשוטים ייצאו למחאה, גם כל אנשי המקצוע, כל אלה שבוני הארץ,
נכון.
תצעקו את זה החוצה, ולא רק בכנסים עם חליפות יפות ולדבר יפה. אתה מבין מה אני אומרת?
אנחנו צריכים ועדה קרואה למדינה הזאת.
ריקו, מה אתה אומר על זה רגע? אני רוצה לשמוע מה הוא אומר.
אני, תראי, קודם כל אני אומר שגם האנשים עם החליפות בכנס שהיה באילת לפני שלושה שבועות כבר, או חודש, אני כבר, התבלבלו לי הלוחות ומענים בראש, האנשים עם החליפות באמת צעקו מול אנשי הממשל שהיו על הפאנלים. פשוט צעקו, בתוך הקהל, והיה שם כבר סתירו כפפות. גם היה אתמול בבוקר, במקרה הייתי שעה וחצי איזשהו, אצל אופר פטרסבורג, חברנו אהוב, היה לו איזשהו מפגש של קרן נדל"ן עם איזה 10 ראשי ערים, ואמרו שם חופשי, נכנסו בראשי ערים חופשי. אבל גם אותם ראשי ערים אמרו, כן, אבל הממשלה לא מאחורינו. אז אני חושב שכבר הסרנו מזמן את הכפפות, וגם בנושא הפועלים שחסרים, שזה בכלל הכפפות הוסרו, אתם יכולים לשמוע את חיים בפייגלין, בהמון מקומות ברדיו ובטלוויזיה, ונמצא בוועדות בתוך הכנסת, ומנסים להזיז את העניינים. אבל זה לא הולך. זה לא הולך, עד שלא נעשה, זה תקוע כבר הרבה שנים, הרבה מאוד שנים, ורק שלא יהיה בן אדם, ודיברנו על זה בפאנל שהיה לפני שבוע, בפאנל המדהים במשרד של שרקון.
הכתבה אגב תצא בפסח, מפתיעה אתכם.
אופה, איזה כיף, איזה כיף. באמת, פאנל חזק מאוד היה.
באמת, נכון.
באמת, טוב, אחד האיכותיים.
כל אחד דיבר מדם ליבו, ממש.
ברור, דם ליבו, תקשיבי, דם ליבו.
כואב לנו כבר, כואב לנו כבר, באמת. ועד שלא יש שינוי, ובעלי מקצוע יכנסו בכל דבר, ואפשר לשנות את הכל, ולקחת את אותם 100 נושאים, 1,000 נושאים, לא משנה כמה, ולזקק אותם, ולהתחיל לפעול אחד-אחד לפי הדחוף ביותר והחשוב ביותר, לא יקרה כלום. הרי מי שיכול לטרוף את הדברים האלה זה ראש הממשלה. ראש הממשלה עסוק בחצי שנה האחרונה במלחמה, ונקווה שננצח בקרוב.
אמן.
ולפני כן הוא היה עסוק בלשמור על הטוסיק שלו, ועד שלא יהיה שינוי, וראש ממשלה בכבודו ועצמו, יצאים בראש מעייניו את נושא הנדלן, ואת הדירות לילדים שלו ולילדים שלנו, לא יקרה שום דבר. וראש ממשלה אף פעם לא יתערב, עוד לפני בנימין נתניהו. אף אחד לא יתערב, חוץ מאחד. קוראים לו אריק שרון.
נכון.
אבל אז זה לא שהוא היה ראש ממשלה.
הוא היה שר
השיכון,
שהגיעה העלייה הגדולה
מרוסיה. לא חושב שראש הממשלה צריך, מספיק ששר השיכון עושה, ולא
שואל
השיכון עושה.
אני חושב שצריכים להביא כאן ממשלה קרועה, במקום כמו שיש בראשי ערים, שאנשי מקצוע ייכנסו לממשלה, לכל השרים יחליפו אותם, יגידו להם, צוא החוצה, אני עכשיו שר הבינוי, אני אהיה שר התחבורה, אני אהיה שר התיירות. תביאו אנשים מהתחום ולא אנשים בגלל ש...
אני רוצה להגיד לכם משהו. בעקבות השביעי באוקטובר, מכיוון שאני קצת מעורבת בפוליטיקה הישראלית, יש שינוי מאוד לטובה. פתאום חבר'ה מאוד רציניים רוצים לקום מה שכל הזמן אני אמרתי, ורוצים להתחיל לרוץ. רופאים רוצים לרוץ להיות שרי הבריאות, כי הם רואים איך המערכת קורסת. אנשים מהנדלן רואים שהמערכת הזאת היא קורסת. אנשים בתרבות, בספורט, בכל הדברים האלה. אני מאוד מאוד מקווה שנצליח אנחנו כעם לעשות את השינוי הזה.
צריכים לעשות מפלגה שנקראת המקצוענים.
אני חושב שיש על הכתפיים שלך... יכול לשבת הרבה מאוד אם אתם מהמקום שאת נמצאת, ובאמת לא נגיד איפה ומה, אבל תעשו שינוי איפשהו אצלכם.
אז אני חושב... אני רוצה, אני כבר שנים מדברת על זה.
אני יודע, אני יודע.
אני לא רק מדברת,
הרבה שיחות
עלינו על זה. בדיוק, עלינו המון שיחות. אני לא רק מדברת, אני גם עושה, אבל הבעיה היא שהחברים השניים שלי אומרים לי, אנחנו לא רוצים תעזבי את העולם העסקי. אנחנו רוצים אותך עדיין בעולם העסקי. הרעיונות העסקיים שיש לך, אסור לשחרר את זה.
לא, את יודעת מה לא צריך. מספיק שאתה עשית מהפכה הקטנה אצלך, איפה שאת נמצאת.
הלוואי.
שנו קצת כל מיני דברים, אז אני חושב שבאמת יכול להיות כאן יותר טוב, ואז קצת לשנות.
טוב, ריקולה, אנחנו נשחרר אותך.
ריקו, חג שמח.
חג שמח, אהובה, אנחנו מקווה שניפגש, את יודעת, בקרוב.
בקרוב,
בקרוב. אנחנו רחוקים אחד מהשני מאוד.
כן.
אבל
קרובים ללב.
ארבע רחובות כזה.
נכון. אוקיי.
ריקולה, תודה רבה.
מאחל חג שמח, ושחטופינו ישבו אמן, אמן, בקרוב, ב-72 שעות הקרובות.
אמן, אמן.
לחג, שישבו בליל הסדר.
נכון.
ושיהיה לנו רק טוב למדינה, ובאמת אני רוצה להגיד, אני לא אגיד היום חברים רוצו טוסו לקנות דירות, כי אתם כבר יודעים את זה. אני רוצה להגיד שוב. אני אגיד שוב, שיש לנו אנשים מצוינים בענף הבנייה, ואנחנו רוצים לעשות טוב למדינת ישראל, ואנחנו רוצים לבנות את הארץ, ואנחנו נעשה את זה, רק אל תפריעו לנו.
נכון מאוד, אני מסכימה עם כל מילה.
ריקו, שיהיה חג שמח, תודה רבה.
חג שמח, קרן ועופר אהובים.
ביי ביי. הבלוק פרלמנט הנדלן, קרן, ספרי לנו מי נמצא אצלנו באולפן.
קודם כל, נמצאת איתנו אישה מיוחדת, כבר הבנו את זה, כבר בכמה דקות האחרונות.
בחורה.
הזמן עבר מהר, כי אם לא תורא, היה כל כך מעניין שתראה כבר 1:20.
וואו.
אז קודם כל, בילי היא קבלנית מבצעת היחידה בארץ.
נכון.
אישה, אם באמת אין לה
בחורה,
מעצורים.
בחורה.
אני אוהבת להגיד אישה, לא מלהגיד בחורה.
אני אומר בחורות, גם שישות בנות 95.
יש לה עוצמות, אין לה מעצורים. באמת, מה שאת רוצה, את באמת עושה.
משתדלת.
ואני ממש ממש מקווה שהחזון והחלום שלך באמת, באמת כאילו בעזרת השם יקרה. אז זה נראה לי יהיה מעניין לדבר על זה עכשיו ב-40 דקות שנשארו לנו. וגם לפני כן שבאתי לפה, כאילו אמרתי, איזה עולם משוגע, כאילו סליחה שאני עוברת רגע לנושא זה.
אוקיי.
אתה יודע, אתה עובר כאילו רואה כל מיני חדשות וזה, אז ככה, סתם, בקטנה, כן? אתה יודע מה קרה היום בברזיל?
לא.
אישה, הביאה את הדוד שלה. בחורה.
אוקיי.
הביאה את הדוד שלה לבנק, יושב בכיסא גלגלים, עכשיו הוא מת, הוא לא חי, הוא מת. והיא לוקחת את היד שלו, כדי שהוא יחתום על העברת הכסף לחשבון שלה. עכשיו היא הצליחה בזה, אבל אחרי כמה זמן עצרו אותה, כי הבינו שהוא מת, הוא לא בחיים. אוקיי? זה אחד.
אני, יש לי הערה, אני עכשיו שומר את הערה שלי פה, כי אסור להגיד אותה.
כאילו, את אומרת איזה דברים מזויים. דבר נוסף, מקרה כאילו מפל זכרונה לברכה שנרצחה בנובה.
מפל האדם.
כן. היא קיבלה דוח חנייה מעיריית תל אביב. כאילו, קיבלה דוח. עכשיו, ברור שזה לא במזיד.
זה טעות.
זה טעות.
בדיוק.
אבל זה טעות שכאילו, אתה יודע, אני עושה לך איזושהי צמרמורת כזו. כאילו, אתה אומר...
זה מחזיר אותי שאני זוכר שלהרבי נרצחה, היה שום כתבה בוויינט או משהו כזה, שהיא קיבלה משהו על הנקודות הנושא המתמיד שלה. שהן הולכות לפוג תוקף. בסדר, זה, לפעמים המערכות מחשב האלה לא יודעות להסתכרן עם כל ה...
אני חושבת שמכל דבר אנחנו רוצים לעשות כותרת.
כן.
אני, תקשיב, אם הרכב
זה במקרה אחותה כתבה את זה באינסטגרם.
בדיוק, אני קראתי גם את זה, אני והסתכלתי על זה ואמרתי, אוקיי, אני מבינה, את רוצה כותרת, את רוצה דברים, את רוצה להישאר בתודעה ודברים כאלה, אבל בואו נכבד את המתים. עם כל הכבוד, זה דבר שזה קרה, וזה טעות.
ברור, שמצלצלים טלפון, ברור, יש כאן, בן אדם נפטר, דרך אגב, פה היא נרצחה, זה יכול להיות גם בן אדם שנפטר וקיבל את הדוח הזה.
נכון, מסכימה.
קורה, בסדר, בוא לא נהיה בנעליים שלהם, אני מקווה.
חס לא, ברור, לקחת זה משהו.
תני לנו, דברת איתי על זה, זה, אופטימיות, אופטימיות, אופטימיות.
לא, בסדר, זה דברים כזה שאתה יודע, אמרתי, אני חייבת כאילו להגיד את זה. אבל יאללה,
אני אספר לכם.
בילי, לא, אני רוצה, לא, לא.
אני רוצה לתת.
טוב, סליחה.
אתמול הייתי במקום מדהים, במדינת ישראל.
אופה, תספר לנו.
הייתי אתמול בקיבוץ חניתה.
חניתה.
בדיוק איפה שהיה את הפיגוע הגדול של הדברים. תקשיב, אתם נוסעים לצפון. והצפון היפה, שכולם אמרו לי שאני משוגעת. איך אני נוסעת לצפון במצב של מלחמה?
אגב, את עכשיו אמרת את זה, אבל החל משבוע הבא, בעזרת השם, לא, שבוע הבא אין תוכנית בגלל החג, הולכת להיות לנו פינה על שאנחנו מגלים מקומות בארץ. המלצות.
אני יכולה להיות לכם הממליצה.
נכון, אופר, שזה הולכת להיות פינה מגניבה?
מה אנחנו נמליץ?
על כל דבר, מחווית בירה שאתה אוהב, ועד
המקווה הטוב ביותר.
הכל, הכל מה שהולך להיות.
ומה שבאתי לספר לכם כך, תקשיבו, יש לנו ארץ מהממת, יפהפייה. נסעתי אתמול, אתם רואים את הכבישים, אתם רואים בכל מקום מחסומים של צבא, אמרתי, בוא'נה, אנחנו חיים בתל אביב, אנחנו לא מבינים...
ביקום מקביל.
ממש בדיוק, ביקום מקביל. נסעתי לשם, חצי שעה לאחר איך שהגעתי, התחילו הפגזים והפיצוצים והדברים האלה, כל הזמן, 3.5 שעות קודם כל לא יכולנו לצאת מהמרחב המוגן. זה לא כמו פה 10 דקות, זה נגמר, שלום, ביי, אנחנו זזים קדימה. בואו נחשוב על המדינה שלנו, נשקם אותה, ניתן, ויש שם מלכי הארץ שיושבים בכיתות הכוננות, ששומרים על היישוב שלהם ועל הבית שלהם, אתם לא מבינים. חבר'ה, זה משהו חשוב, על זה צריך לדבר.
נכון, צודקת.
זה.
לגלות את הארץ.
לגלות את הארץ. היינו במקום בתצפית, שהם לקחו אותי, שמו לי אפוד, כי רציתי לעלות לראות, שמשם אתם רואים את כל לבנון.
וואו.
איזה דבר יפה. איזה יופי.
וכרגע היופי הזה כבר מוחרב, לצערי הרב. כלומר, אנחנו צריכים...
אם היו מנהיגים בכל העולם, שהיו רוצים את... שלא היו... אני חושבת שאנשים, גם הפועלים הפלסטינאים, וגם הפלסטינאים, וגם הערבים, מאוד רוצים את השלום. רוצים לחזור לעבוד.
ברור.
אני מקבלת טלפונים מעובדים שלי, שמתחננים ל100 שקל שנעביר להם, שכבר חצי שנה הם בלי כסף. כי הם לא עובדים. הם אומרים, שימותו החמאס, שימותו כולם, אנחנו רוצים לחזור אליכם, אנחנו רוצים אתכם. אני חושב, מה שקורה, זה המנהיגים שיושבים למעלה, שהם לא רוצים את זה.
הבעיה עם מנהיגים, זה לא העם.
בדיוק. המנהיגים, אותו דבר, החזרה של החטופים, כל הדברים האלה, המנהיגים לא רוצים את זה, זה משרת את האינטרס שלהם. לכן אנחנו כעם צריכים לחשוב מה אנחנו עושים.
איך את חושבת על כל הקטע הזה שעכשיו ממירים את זה, נגיד רוצים להביא פועלים עודים, זה, מה קורה עם זה?
תקשיבי.
תקוע במחס.
כנראה, כן.
כן,
בדיוק. כרגיל, הכל תקוע.
הכל תקוע, הכל... אוקיי, מביאים את האודים. בואו אני אתן לכם, אני בעד, אני זורמת. אוקיי, אני רוצה לשאול אתכם, לעשות אתכם חידון. מגיעים האודים, איך אנחנו מדברים איתם?
בידיים.
בידיים. אוקיי, אז אני צריכה קודם כל...
אבל איך דיברנו עם הפלסטינים? כאילו...
הערבים
יודעים... לא כולם, יודעים עברית.
ואל תשכחי שחלק גדול מהאנשים פה גם...
מדברים גם ערבית.
מדברים ערבית.
יפה. ואת יודעת, באמת לא חשבתי על הקטע הזה, איך מדברים...
לא, למרות שיש בהודו חלק גדול גם מדברים אנגלית. רק אנגלית, לא מדברים גם אנגלית.
בקושי מדברים אנגלית.
הם לא יודעים אנגלית.
כמה מנהלי עבודה שלנו יודעים לדבר אנגלית? חס וחלילה, אני לא מזלזלת בהם. ברור, אוקיי. אנגלית מקצועית בשפה של לדבר, להסביר מה לעשות.
אחוז...
קיצר זה מגדל בבל.
רגע, עוד לא, חכי. בואי, קרן, אני אתן לכם עוד דברים, עוד בעיה. הגיעו החבר'ה, צריכים לדאוג להם לדירות?
כן.
שכר הדירה שוב פעם מתחיל לעלות בעקבות זה? לחבר'ה הצעירים שלנו שצריכים? יפה מאוד.
מה, אפשר לשכן אותם באותו קרווילה, כמו שמשכנים את הפלסטינאים בחדר זבל?
למה באמת? לא, איפה?
ממש לא, כי הפלסטינאים יכולים לחזור. את מחייבת, לפי החוק האמנה בין המדינות, לתת להם מגורי דירות. אוקיי? יפה. בוא נצא מתוך הנחה שפועל עודי כזה מרוויח 25,000 שקל בחודש.
כמה?
25,000 שקל. תכף אני אדבר איתכם, אני...
לאן שולחים קורות חיים?
אליי.
אבל לא, זה לא באמת...
זה המחירים שלכם להם,
לא? עלות שכר, אם דבר.
עלות שכר.
אוקיי. הבנתי.
תכרגע, סליחה, מתוך זה, כמה כסף נשאר בארץ, וכמה יוצא להודו? איפה הכלכלה שלה?
להערכתי, 10 יוצא להודו בערך, זה מה שיוצא לו ב-15 בערך בארץ.
ממש לא. נשאר 5 פה, ואת השאר הכל הוא מוציא.
כן.
את הכל הוא מוציא. איפה הכלכלה שלנו? איך היא מתפתחת? הם לא הולכים לבתי מלון, הם לא הולכים למסעדות, הם לא קונים פה בגדים. אותם לא מעניין, הם באו לעבוד, והם רוצים לשלוח את הכסף למדינה שלהם, לילדים שלהם. שעובד פועל ישראלי, או אפילו, אתם יודעים מה, או אפילו פלסטיני, הוא קונה פה, הוא גר פה, הוא משלם פה מיסוי.
הוא חלק מהכלכלה.
בדיוק, הוא מריץ את הכלכלה. אנחנו עוצרים את הכלכלה. חבר'ה דירה, אני חייבת לתת להם דירות, למרות שהם גרים אפילו 15 איש בדירה אחת. אבל אתם מבינים על מה מדובר, אם גרים 15 גברים בתוך דירה, מי ירצה להזכיר להם את הדירות, או 10 או 8 או דברים כאלה?
בילי, איך את מתמודדת בתור, עם הפועלים שחסרים בחצי שנה האחרונה?
אני היום עובד צעירה קטר אחד, לצורך העניין, מה שקורה, קורה מצב כזה היום, שעל דוחות האפס שלי, על האקסל, מופיע לי בסביבות 600 שקל יומית לפועל, היום אני צריכה לשלם 1,200, 1,300, מי יספוג את זה?
האקסל סופג הכל, פעם אמרו.
יפה, נכון. עדיף לי לסגור את האתר ולא לעבוד, כי אני במלחמה, וזה מוכר לי בהסכם.
דיברנו על זה לפני שבועיים.
רגע. רגע, רגע, סליחה. כלומר, את אומרת, זה מוכר לך בהסכם.
ברור. הסכמים בדרך כלל... תראי, בהסכמים שאנחנו חותמים בדרך כלל בביצוע זה כך. אז יש או אסונות טבע, או מלחמה, או דברים שאנחנו חייבים לקחת גיבוי. אבל נודע לי מאחד היזמים שהוא אמר לי שיש פסיקה שהמלחמה רק עכשיו חודש. אמרתי, אבל עדיין אנחנו במלחמה. שימו לב שכל המבצעים שהיו הקודמים...
נקראו מבצעים.
מבצעים, לא נקראו מלחמה. בגלל הדברים האלה. עכשיו אני במלחמה, אז אני לא יכולה.
אז את לא יכולה למעשה לתבוע שום דבר, כי זה מבצע ולא מלחמה.
נכון. עכשיו מצד שני...
לא, לא מאמינה.
כן, יושב יזם. יש לי יזם שאני עובדת איתו.
מה, אתה ידעת את זה?
תמיד קראו לכל האירועים שהיו
מבצעים.
כדי לקסות את עצמם.
בדיוק,
כי אחרת זה עולה, אחרת זה פיצוי לעצמאים, פיצוי למפונים.
כדי לקסות את עצמם.
לחסוך כסף.
תבינו, אנחנו לא קיבלנו שום דבר לפיצוי. אני עכשיו אגיד משהו אחר, אוקיי? לצורך העניין. יש היום את המלחמה, נכון? אנחנו לא יודעים מתי תסתיים. אף אחד לא יודע. יש היום יזם שמשלם, עשית 38-2, הרסתי בניין. יזם פינת הדיירים. כל דייר מקבל בין 10 ל-12 אלף שקל שכירות חודשית. 6 חודשים אני לא עובדת, תעשו חשבון מה קורה ליזם כזה.
יכול לפשוט הרגל.
יפה.
תקשיבי, דיברנו על זה ממש לפני.
ועכשיו, מה קורה? אני כקבלנית ביצוע, אני בבעיה, חומרי הגלם עלו, אין לי פועלים, הכל ביחד. טורקיה סגרה. אנחנו, זו הטעות שלנו, שמסתמכים תמיד על בחוץ, במקום להסתמך על מה שקורה אצלנו פה. ופה מתחילה הבעיה.
אבל מה יש לנו פה בארץ? חוץ מנשר, מפעלי נשר וגבס בערד, לפי מה שאני זוכר, באקו?
לא, אפשר לעשות לפתח את הכל בתעשייה. בוא, כל הילדים מסוגלים היום
אוקיי,
ללכת.
אוקיי, תסבירי את זה רגע את הקטע של התעשייה.
אני אסביר.
זה מעניין.
אלומיניום, לצורך העניין, אוקיי? כל הילדים היום מסוגלים ללכת ולשבת באקדמיה וללמוד? יש הרבה חבר'ה שלא. למה שלא יעבדו עבודות כפיים? למה שלא יבוא לעבוד באלומיניום? למה שלא יעבדו בטיח, בצבע?
הם עצלנים.
הם לא הם עצלנים. את יודעת שפועל סיני היום משחק איתי, אם אני לא נותנת לו 1,800-2,000 שקל יומית, בסוף היום הוא מחרת לא בא? עכשיו נגיד שאני שילמתי לו 1,800.
עוד פעם, כי הוא התרגל לתרבות הישראלית, והסינים הפכו להיות מפונקים. נדבקו בפינוק שלנו.
שילמתי לו 1,800 שקל. בא לידי הקבלן, החבר שלי, שבא להגיד לי שלום או לשתות איתי כוס קפה, הוא ראה את הסיני, הוא יכול לדבר איתו מילה וחצי. אמר לו, כמה בילי שילמה 1,800? כך 1,900, מחר הוא כבר לא אצלי.
אין נאמנות.
לאף אחד.
איש אחרי מכונה, איש בחום של סטף ורטיימר, קראת את הספר?
לא קראתי.
ממליץ.
אוקיי.
ממליץ? איך הוא אומר? כולנו, השורה התחתונה, כולם רוצים להיות מנהלים.
נכון.
אף אחד לא רוצה לעבוד במחרטות ובעבודות כפיים האלה. ובתי ספר אורט, המקצועים נסגרים.
נכון.
מה שנשאר דרך אגב זה קצת באוכלוסייה הערבית, הדרוזית יותר בגליל.
אני אספר לך משהו. במלחמה... אני לא עבדתי, ואני לא עובדת. אז ביקרתי הרבה בבתי חולים. הייתי הרבה בתל השומר, במחלקות השיקום שם. ישבתי עם החבר'ה הצעירים, מלכי הארץ שלנו, קטועי ידיים, קטועי רגליים, קטועי אוזניים. שווה ללכת ולראות באמת, ואז להבין את החיים, את המהות של החיים. שאלתי אותם, חבר'ה, הייתם רוצים לעבוד בבנייה? הם אמרו לי, כן. הייתי מופתעת, אתה יודע למה? כי הם אמרו שאנחנו הבנו שאין לנו מדינה אחרת. כולם חשבו, לפני השביעי באוקטובר, אם תהיה כאן מלחמה, החבר'ה שלנו הצעירים לא יבואו והתנדבו ולא יהיו. הם הראשונים שבאו וקפצו, ומעל 100%.
היה מעל 100%, נכון.
ומעל 100%. אז בואו נשנה את הדברים
זה
האלה.
זה כן, זה כאילו לבוא ממקום...
אידיאולוגי.
אידיאולוגי,
למדינה.
ציוני.
אני חושב שמה שהורג פה את ה... את הד... מה שגורם זה העודף בירוקרטיה. והעלויות. ואז את באמת פתאום את מסתכלת החבר'ה שאומרים, אוקיי, אז אני אלך לעבוד בהייטק, ארוויח הרבה כסף, ישלם הרבה מיסים, אז אני ארוויח עוד יותר כסף, שלם עוד יותר מיסים, ואני לא אעבוד בעבודות כפיים האלה, שלדרך אגב, נכון, זו עבודה קשה, אבל,
לא,
אבל הם מסיימים את היום שלהם בשעה 4 אחר הצהריים, 3,
אני הייתי רוצה לעשות, את יודעת, את נתת לי רעיון, נגיד עושים יום ניסוי, לוקחים אנשי משרד, אנשים שרגילים למנכה, לנהל, לוקחים אותם יום שלם, בואו נהיה פועלים. מעניין אותי לדעת.
יש תוכנית.
מה יהיה בסוף היום התגובות? את יודעת, גם להבין את הקושי באמת של העבודה, זו עבודה שאת יכולה לקרוא לעבודה קשה?
לא, אני לא חושבת שזו עבודה קשה.
מה השעות שהם עובדים?
מתחילים בשבע. מגיעים ברבע לשבע באתר, שותים קפה.
גם עושים הפסקה עם הלחם של פעם.
נכון.
נכון?
אוכלים את הפיתה.
רק בשביל זה אני בא.
הפיתה עם הזאטר שעטופה בעיתון בדרך כלל.
כן.
עם הלבנה.
שמי סיפור. גרתי ברענן, היה לנו כלב, קראו לו פינקי.
נתת לי רעיון. אנחנו, זה מה שמגיע.
מאחורי הבית שלנו ברענן היה איזשהו פרויקט בניין, ותמיד פינקי, שיהיה בריא, אם הדלת הייתה פתוחה, הוא היה בורח לכיוון הגינה, לאזור הזה, וחוזר. יום אחד הוא ברח, חזר עם חצי כיכר לחם. אני אומר, בטח, שני פועלים, גנב להם את הכיכר לחם. רציני. דרך אגב, פורמט בריטי היה לפני כמה שנים טובות באנגליה, שלקחו מנכלים ובעלים של סופרים, שם חיפשו אותם. לא, פה בארץ זה לא, אי אפשר לחפש... היה גם בארץ כזה דבר ש...
ואז הם עבדו כקופאים,
הם
עבדו דברים וכל הדברים האלה.
הם נכנסו לסופר, עבדו כקופאי, עבדו הגיעו לסדרן לילה. ולא הבינו כל מיני חוקים כאלה דיבילים, למה אסור לדבר עם אחד עם השני בסדרן. כל מיני כאלה דברים, וכעבור שבוע חשפו אותם, ואז הם באו לצוות ואמרו שמו, אנחנו היינו שבוע, את זה צריך שנות, זה צריך שנות, פה יש בן אדם שהוא...
מדהים, נכון, כי אתה רואה באמת את ה...
היה הבחור שהיום הוא מנכ"ל ישרוטל, ליאור, אני לא זוכר את השם משפחה שלו, שהוא היה אז מנכ"ל אחד המלונות, והוא ירד לשטח.
כן, כן, אני זוכרת את התוכנית הזו.
זה, אני חושב שמנהל טוב צריך לדעת מלמטה.
אני מסכימה איתכם. אני מסכימה, אני תמיד אומרת, לפעמים אנחנו אנשי החליפות יושבים למעלה, ויש לי איזושהי בעיה, אני יורדת לתפסן בשטח, ואני שואלת אותו, מה אתה חושב? איך אני פותרת את זה? יותר טוב מכל המהנדסים שיושבים, והנדסאים ושלמדו, כי הוא יודע איך להתמודד עם הבעיה הכי נכון.
נכון.
ואת זה אנשים לא מבינים.
נכון.
נכון, נכון. כנראה זה הסיפור.
את גם חושבת שהולך להיות פה קריסה מטורפת, כאילו נגיד, של הרבה חברות בנייה, יזמים, ברור. שלא עמדו בכל ה...
כן. תראו, היום כמעט לפני שבועיים, נדמה לי, קראתי את זה, 46% ממשקי הבית במדינת ישראל לא מחזירים משכנתאות. ביקשו הקפאה נוספת הדיוני.
ואתה כיועץ משכנתאות?
זה נכון. אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים? אני אגיד משהו כזה. זו הדעה שלי. אנחנו הולכים לקריסה של מה שהיה ב-2008 בארצות הברית.
אני לא חושב. אני
אסביר גם למה. יקרה מצב כזה. לקחת 2 מיליון שקל משכנתה, אוקיי? אנשים קשה להם היום לעמוד. הכל נעצר. יוקר המחיה. אתה הולך לסופר, הגלה שקנית אותה היום, היא קפצה ברמות שזוג צעיר שיש לו 2 ילדים, חוגים, בית ספר, דברים כאלה. קחו את עולם ההייטק, יש לי ילדה בהייטק, אין מה שנקרא להעלות שכר, יש הקפאה, ומעבר לכך יש חברות שמורידות שכר, שאומרות לך בפירוש שאתה לא רוצה, לך ביתה.
בניגוד לקורונה ששם כולם העלו ושיפרו תנאים
שלהם. עכשיו ככה, יקרה מצב, היום לקחת 2 מיליון שקל מהבנק, הלוואה, הדירה עולה 3 מיליון שקל. עד יוני הבנקים נתנו לכם כי זה מלחמה והכל. נגיע ליוני, אנשים יהיה להם קשה לחזיר, כי גם יש את כל, את כל ההבדלים של מה שנקרא שנעצר הכסף, חייבים להתחיל לגלגל את זה. זה לא תוספת שנים, זה תוספת בתשלומים. אנשים ישלמו חודש, חודשיים, ואחרי זה לא יוכלו לעמוד בזה. 3-4 חודשים לאחר מכן יבואו הבנקים ויגידו, עצרו, אני את 2 מיליון שקל שלי רוצה בחזרה, דבר ראשון, כדי שאני לא אקרוס, הדירה עולה 3 מיליון שקל, יוציא אותה ב-2.2 מיליון, 2.3 מיליון, אותם לא מעניין. הם קודם כל יקבלו את הכסף שלהם, ואחר כך,
אני דווקא חושב שונה, גם אני 13 שנה כבר מתעסק בייעוץ המשכנתאות.
אתה מבין יותר ממני.
בגלל זה שאלתי.
קודם כל, בשביל לפנות, דרך אגב, במדינת ישראל, בניגוד לארצות הברית, יש גם ערים, מדינות בתוך ארצות הברית, שלא שילמת חודש את המשכנתה שלך, תבואי מהבית, תראי שלט על הדלת, ואת הדברים שלך
בחוץ.
אם הגעת בזמן, הם בחוץ. אם לא הגעת בזמן, הם גם שם לא בחוץ. פה בארץ, בשביל לפנות אותך, את צריכה לא להגיע להסדר עם הבנק במשך 18 חודש. כלומר, יש לנו 18 חודש, שנה וחצי, להגיע להסדר עם הבנק, שזה יכול להיות פריסת משכנתה מחדש, שזה יכול להיות מכירת הנכס תוך כדי. דרך אגב, לצערי הרב, כל האלה שכן מפנים אותם, אחוז במדינת ישראל, אחוז המפונים שזורקים אותם לרחוב במרכאות, הוא כלום לעומת כמות המשכנתאות. אולי יש 100 משפחות בשנה, אולי, מתוך כמעט 2 מיליון משכנתאות שיש בארץ בערך, אולי יש 100 בשנה, וגם אלה, דרך אגב, זה האוכלוסייה הכי מסכנה, שלא יודעת להתנהל, ולא יודעת לקרוא את החוזים, ואת המכתבים שמקבלים מהבנק, ותומנות את הראש בחול כמו יען. עכשיו, דרך אגב, השנה, 18 חודש, הבנק גם מחויב לתת לך קורת גג במשך 18 חודש נוספים.
אני אשאל שאלה אחרת.
מה?
את מקבלת קורת גג. הבנקים הם חזקים יותר מאיתנו. הם ייקחו לוביסטים. הם ידעו להעביר בכנסת.
לא, זה כבר דברים שחתמו, אנשים חתמו, אי אפשר. אבל אני אגיד לך משהו. כל ההקפאות, בואו אני אגיד לך עכשיו את הדעה שלי בתור. כל הנושא של ההקפאות, היום חלק כי נוח להם להקפיא. יש כאלה שלא צריכים להקפיא, אבל הם שמעו את האופציה ההקפאה, ויש לי לקוחות כאלה, כן, הקפאתי, כי אמרו שאפשר להקפיא.
טעות גדולה, מסוכנת.
טעות ענקית. מי שמרוויח מכל ההקפאות האלה, הבנק. עם ריבית או בלי ריבית, זה הבנקים בסוף.
ברור.
וכל אלה שיגיעו למצב שהם לא יכולים לשלם את המשכנתה, כי גם, את שכחי שלפני המלחמה, הפריים עלה, פתאום ההחזרים קפצו ב-1,000 שקלים בממוצע. נכון. קצת נחנקו, אז מדברים איתי לקוחות, ואז פתאום, אוקיי, אז בוא ניקח את הקרן השתלמות, נשחרר אותה קצת, או ניקח הלוואה לחשבון קרן השתלמות. הבנקים לא סתם עכשיו נותנים הלוואות פריים פלוס חצי, או הלוואות פריים, כי זה עדיין 6%, בוא לא נשכח. כן.
זה מטורף.
ואני מאמין שכן, אולי בעקבות הדברים האלה, דרך אגב, צו השעה, לו, אם קודם החלנו לקחת הלוואה לכל מטרה, עד 50% משווי הנכס, היום זה 70% או 200,000 שקל. כלומר, הם נותנים לאנשים את האופציות לפתוח את ה... להוסיף את הכפתור בחגורה, את החור בחגורה, וכאן נוצרת האשליה של מרבית הלקוחות.
מסכימה איתך.
זה, איך אומרים, זה, זה לעשות דיאטה על ידי הוספת חור, ולא על ידי שינוי בדפוסי התנהגות. כי אם את תלכי, תראי סופרים מפוצצים, ותראי קניונים פחות, ותראי מסעדות, אבל עדיין...
גם המסעדות, תקשיב,
תעופה, אני... והסדות תעופה מפוצץ.
אני חושבת שגם המסעדות מאוד ירדו.
אני אגיד לך למה, כי יש הרבה שנמצאים במילואים. יכול להיות. לא יודע. אני חושבת חרדות, אני...
אני חושבת שזה אנשים...
אני לא יודעת, אני רואה את הבתי קפה מלאים, את המסעדות מלאות.
שזה הפך להיות מאוד יקר.
זה נהיה יקר, אז נכון, חושבים פעמיים, אז אולי
לא. אני אגיד לך, אבל משהו לא משנה גם איזה בעיות יהיו ואיזה... לא משנה. תמיד בדברים האלה אין...
הבנק תמיד מרוויח. הבנק תמיד מרוויח, ואני לא חושב שכאן יפנו דיירים מהבתים.
בבחירות, כאילו היו כמה עסקאות אשראי מטורפות ביום של הבחירות המוניציפליות.
אני לא, את האמת...
אנשים לא הלכו לבחור, הלכו לקניונים.
כן, כי אני אגיד לך למה. היית הרבה, אחרי הרבה הרבה זמן של מלחמה, נכון. שלא יצאת מהבית ולא קנית.
אז ואני... את עושה ב-80 תשלומים, בדיוק. וזה לא מפריע
אנשים
לה.
אנשים חושבים 80 תשלומים, לא צריך לשלם אותם. אתה יודע, לפעמים...
החוב, דרך אגב, החוב שלנו גדל, החוב שלנו כל הזמן יגדל, על חשבון הדירה, על חשבון הירושה, על חשבון הפנסיה, יש יותר משכנתאות הפוכות.
נכון.
יש יותר משכנתאות לכל מטרה, ויש יותר אנשים שבאים אליי, ואומרים, אוקיי, אוקיי, בוא, אופר, יש לי משכנתה ל-20 שנה, בוא תפרוס לי אותה ל-30 שנה. והם יודעים שזה כלכלית לא נכון, אבל תזרימית, אין ברירה.
אתה יודע, אני, לפעמים יושבים אצלי זוג צעיר שקונים דירה. אני אומרת להם, כמה אתם לוקחים? 2.5 מיליון שקל משכנתה.
הקטנה, זה...
לא משנה, אתה יודע, אני אומרת להם, זה מילה בפה, אתם מבינים את המשמעות של ההחזר?
לא, הם לא מבינים.
הם פשוט לא מבינים. חבר'ה, הם לא מבינים. כי איך אמרת? אנחנו מדינה שחיה על חוב ועל עוד חוב ועל עוד חוב, וזה תרבות לא נכונה. צריכים לדעתי...
וכמה זמן זה משכנתה?
25 שנה.
והם...
30?
30 שנה.
היום אני חושב שהממוצע 27.
בני כמה הם היו?
32, 30.
כאילו בגיל 65, הבית יהיה שלהם. אבל קרן, תסתכלי,
אני חייב להגיד לך משהו. משכנתה לא מחזיקה 30 שנה כמעט. מה שקורה באמצע, מוכרים את הדירה ומחליפים.
ואז לוקחים משכנתה נוספת.
ואז לוקחים כבר משכנתה נוספת.
זה משנה, זה לא נגמר.
ואז כבר בונים על הירושה. וכמו ש... ואני אגיד משהו, גם כשצריכים אנשים לקחת זה בחשבון. סבתא וסבא שלי נפטרו בגיל, באזור גיל 70. הם היו זקנים, כל נכון. החיים שלהם. ההורים שלי, בני 70 פלוס, שיהיו בריאים. איך אני אומר להם? תבזבזו,
תהנו,
רק אל תשאירו לי חובות.
נכון.
כי ירושה אני לא אראה שם, הם שורפים את זה בחול, הם שורפים את זה, וזה בסדר גמור, אין לי בעיה עם זה. אבל זה ככה מרבית הדור הזה.
זה השתנה מדור לדור.
זה דור שחי נכון, יותר. הדבר הזה. זה נכון. דור שחי יותר, זה דור שמוציא יותר כסף.
נכון.
גם הדור, אני רואה את האחייניות שלי, איפה אני מספר, סבא שלי נסעתי פעם לחול, הם כל שנה נוסעים לחול.
אני חושבת אבל לא... שאנחנו גם דור, שלא יודעת לפי מה שאני רואה, תקנו אותי אם אני טועה, שהרבה גם התחילו ללמוד, זאת אומרת, לא ישר, יאללה, אני הולך קונה בית, אני לוקח משכנתה. יש לאנשים, נגיד זוג של, לא יודעת, 300,000 שקל הון עצמי, הם לא בהכרח ישר הולכים לקנות בית, כאילו הם לוקחים נגיד דירה להשקעה.
היום,
כן.
היום כאילו, לוקחים את הרכישה.
יש קצת השכלה פיננסית בדבר הזה, כאילו קצת הדור הזה, טיפה, יש ניצנים, יש הרבה אנשים שמבינים עניין, זה לא מה שהיה פעם.
אני אגיד לכם מה אני חושבת.
נראה לי ככה, אני כאילו רואה את זה.
אני מאמינה וחושבת שמה שצריך לעשות, צריך לעשות דיור בהשכרה. חבר'ה צעירים,
יש את זה קצת, כאילו, בכל מיני פרויקטים.
אבל צריך לתת לזה את הפלפל והמלח, מה שנקרא, שחסר. התבלין הוא יבש.
כן.
היום לקחתם את הדירה, הזכרתם אותה במחיר מסוים, אוקיי? 5,000, 7,000, 10,000, בכל מקום שיש. אחרי 5 שנים, כמו שהיה פעם עמידר, בואו אנחנו ניתן לכם את האופציה ראשונים לקנות את הדירה. הסחירות ששילמתם יהיה התשלום הראשוני עבור הדירה. בואו נעזור לחברה הצעירים, בואו נעזור לחברה שיצאו עכשיו, ניתן להם תקווה ואפיקים. למה לא?
אז במה זה תלוי? כדי שדבר כזה
למעלה, יקרה? למעלה, מי שיושב.
ולא בורא עולם.
כן, וגם אני אומרת, לא בורא עולם. שיבואו ויגידו דבר אחד. בואו נעזור.
אני
אשימה
לענות על זה, כי בורא עולם בשבילי הוא הכל, אבל...
בסדר, אתם מבינים למה אני מתכוונת?
הוא נותן לנו ככה לשחק פה.
בגרמניה, אתם יודעים שבגרמניה ככה זה עובד? דיור בר השגה זה נקרא?
החינוך.
אבל יש הרבה פרויקטים היום של כל מיני חברות קבלניות, שהם עושים את הסחירות לטווח הארוך, נכון? עם מחיר קבוע.
נכון.
אז מה רע בזה נגיד? מה החיסרון בזה?
החיסרון שיבוא אותו בן משפחה שלו, של אותו דיור, ויגיד, למה אתה משלם סחירות?
לך תקנה דירה.
הבעיה כאן זה הפסיכולוגיה.
המנטליות והחשיבה. החשיבה צריכה להיות, את יודעת שבארצות הברית ובאירופה רוב האנשים גרים בסחירות ולא גרים בבתים שלהם?
תראה, אני אספר לך. אני
קודם כל, רגע, סליחה, גם באירופה בכלל, אין להם את התרבות הישראלית.
נכון, ארבע קירות.
זוג מתחתן, נו, קניתם בית, נו, כאילו זה הדבר הראשון שצריך להיות.
תראה, אני אספר לסיפור מהחיים שאנחנו הודענו שאנחנו מתחתנים לפני יותר מ-20 ומשהו שנה. עוד לפני החתונה, אבא של מירב אומר לי, טוב, בוא נסתובב במתווכים בכפר סבא, נחפש דירה. קצת את מי מסתובב איתו בכפר סבא, שהוא חמישה מתווכים, נחפש דירה. עכשיו, אני עוד לא סגור, אבל עוד לא התחתנו, כבר התחלנו לדבר על דירות.
נכון.
ואני לא היחיד.
ברור, אבל זה עד היום קורה, זה העניין.
חבר'ה, זה תרבות של חשיבה, זה תרבות של אנשים שלא מבינים, לא משתעבדים לארבע קירות. ככה אני רואה את הדבר.
שמי, את יכולה...
אני אגיד לך גם משהו, אני, כאילו, סבא שלי, זכרונו לברכה, הוא, אתה יודע, הוא היה פועל בניין, הוא היה עובד קשה.
מלך הארץ.
הוא היה אוסף שקל לשקל לשקל, והוא קנה בית, כאילו, אני חושבת שהוא אפילו קנה בית בלי משכנתה. זה אנשים של פעם, אתה יודע, שהם קנו, לא רוצים חובות מאף אחד, לא רוצים הלוואות מאף אחד, והתרבות, מה אני אומרת, היא השתנתה בהרבה מאוד דברים. השפע שקיים בדור אצלנו היום, זה כאילו יש לנו הכל ואין כלום. כאילו זה הפזרנות בקניות, זה את רוצה ללכת לקנות לאיזשהו ילד חטיף? סתם דוגמה? יש מלא חטיפים, את לא יודעת איזה חטיף לקנות.
את שמה את העגלה הכל.
את שואלת את הילד לאן אתה רוצה, סתם, תוכנית טלוויזיה.
אוקיי.
הילד מתבלבל, הוא לא יודע איזה תוכנית טלוויזיה לראות, כי יש שפע מהכל.
נכון.
וזה אחד החסרונות הגדולים שלנו בדור הזה, שאנחנו, מרוב שיש יותר מדי, אנחנו לא יודעים לעשות כלום.
ודרך אגב, את לא יודעת מה קורה בעוד 10 שנים.
רק אני אסיים את הנאום שלי, שגם אני חושבת שבבית ספר, צריך להכניס את כל הנושא של השכלה פיננסית.
מסכימה איתך.
צריך להיות את זה כבר מהבית ספר היסודי. לדעת לחסוך כסף. אנשים לא יודעים לחסוך כסף.
לדעת,
הם לא יודעים.
לדעת להיות כאילו, מחושבים, מה שנקרא. אל תקרא לזה
עצוב. אתה כיועץ משכנתות, אתה מאמין נגיד, סתם דוגמה, חכם, לא חכם, אבל נגיד, בסדר, מגיל 18, 15, ילד חוסך כסף. הוא יכול לקנות בית במזומן, לא? דירה להשקעה.
אני חושב שהוא יכול לקחת את המשחק המקסים הזה שנקרא מונופול.
תחשבי, צריך לשאת רק את המשחק הזה.
יש דרך אגב ידע שווה כסף, החבר'ה של ידע שווה כסף שדרגו את המונופול, קוראו לו משחק במבי, של להקנות הבנה פיננסית, כי את במונופול דרך אגב, מבינה שאתה יכולה לקנות נכס בדיזינגוף, זה לא הגיוני, אבל בתל אביב, ולקבל סחירות שמישהו עובר שם, או מישהו נוחת.
ברור.
זה הרעיון. עכשיו, נכון, אני לא צריך, אני כנראה לא יוכל בחיים לקנות דיזינגוף.
ברור, וזה אנשים שיזכרו כל החיים הילדים האלה שילמדו בבית ספר. את זוכרת משהו שלמדת בבית ספר?
אני זוכר מה עשיתי בבית ספר.
אני זוכרת כל מיני דברים, אבל את לא זוכרת איזה משהו שאתה אומרת, וואלה, לקחתי את זה, למדתי מזה.
אני זה הדבר היחיד שאני זוכרת, שלמדתי טוב טוב לבגרות, יום אחרי זה כבר לא זוכרת שום דבר מזה.
בדיוק.
הנה, תשובה.
כן, אני זוכר מה עשיתי בבית ספר, מה עשיתי.
איפה השתוללתי, איפה הלכתי, הייתי בים, מה עשיתי.
אנחנו צריכים לשבת בקבינט, אני אומרת לך, אנחנו מוזבזים פה.
כן, אבל את יודעת מה...
כמה פתרונות נתנו פה עכשיו.
לא, אבל אחת הבעיות שאנחנו יושבים בקבינט, ואז את מסתכלת על הדברים בעיניים של הקבינטים האלה, עם המשקפיים שלהם, הוורודות או הסגולות, או מה שזה לא יהיה.
הכל כבד, הכל אפור, הכל קשה, הכל תהליכי.
לא, חבר'ה, לא, אנחנו לא מעניינים את אלה שיושבים למעלה. קחו את זה בחשבון, תבינו את זה. עד שלא ישנו את המאה ה-20 ויבואו אנשים שאיכפת להם באמת, הדברים לא ייראו טוב.
שמת לב מה השעה.
אני בדיוק מסתכלת ואני בהלם.
כן, בילי, מה קורה? אז מי זאת בילי?
לא צריך לשאול את זה, בילי. למדנו ממך המון היום.
לא, אני חושב ש...
וגם המאזינים.
כן, לא, אני חושב שבסוף, כשאנחנו מסתכלים על תוכנית מלאה, ועל, אני חושב חלק מהדינמיקה והשיח עם האורח, פלוס ריקו, האורחת במקרה שלנו.
כן.
פלוס...
הבחורה.
הבחורה.
פלוס ריקו זה... זה נותן, אין מה לעשות, אנחנו כולנו נדלניסטים, אנחנו כולם, כולנו נדלניסטים במדינה הזאת, וזה טוב לשמוע דעות נוספות, ולחוות דברים, ומה אני אגיד לכם?
מה, אנחנו דקה מילה לסדר.
כן, אני רוצה להגיד שהיה לי כיף. מאוד נהנה.
גם לנו, נהנינו ממש.
ואני רוצה להגיד דבר אחד הכי חשוב, חבר'ה. קודם כל, יש לנו מדינה נפלאה.
נכון.
אני מאוד אוהבת הארץ שלנו. בניתי בחול, הייתי בחול, אני יודעת את ההבדל. יש היום 133 חטופים שנמצאים.
195 ימים כבר.
195 ימים, שזה המון. אני לא מאחלת חס וחלילה לאף אבא ואמא במדינת ישראל לעבור את זה. אנחנו צריכים לעשות את הכל כדי שהם יחזרו בשלום לכאן, ולהתפשר כמה שצריך. אחר כך נשיג את המטרות שאנחנו צריכים. המטרה היחידה שלנו כמדינה היום, זה להחזיר את החבר'ה האלה הביתה, בריאים ושלמים. אנחנו לא יודעים מה הילדות הצעירות והילדים והאנשים המבוגרים עוברים שם. אתה לפעמים שומעים בכנסת את האנשים שחזרו, ופשוט הלב כואב לך. אז בוא נאחל כולנו שתהיה לנו חג שמח.
אמן.
זה חג חירות, ושכולם יהיו בחירות.
שנצליח לחגוג, ושנהיה בחירות.
שנצא מעבדות לחירות. אמן. שאמן כל האויבים שלנו ימחקו, ושהחמאס באמת, כאילו, כל הכללות שיגיד זה לא יספיק, ושנשתחרר ושנשוב להיות עם שלם.
ועם אמן. מאוחד. אם אנחנו לא נהיה מאוחדים, אנחנו לא נצליח בכלום.
נכון.
כן.
כוחנו באחדותנו.
אמן, אמן.
חג שמח.
חג שמח. קרן, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה לשוקי ואוסנת כאן ברדיו סול. תודה בילי שהגעתי אלינו כאן.
תודה רבה לכם, היה לי כיף.
אנחנו נהיה כאן בעוד שבועיים, שבוע בחול המועד, לא נביא חמץ לאולפן וזה, זה. אז אנחנו נהיה כאן בעוד שבועיים, אחרי מקשימי החלומות, תגידי לוויתן, ואחרינו סקיני מינוס עם ענבל ראם. 195 יום, 133 חטופים נמצאים, נקווה שהם, שלא נגיד, שאני אמחק את זה מה... שיהיה סוף שבוע נעים, בריאות או שחג שמח לכולם. ביי ביי. שמש בצחוק ובכי